שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק שביעי. הפרופסור מיכאל הר סיגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. כאשר דיברנו בשבוע שעבר על וולטר, לא הזכרתי שתי יצירות. יצירה אחת היא מאוד מעניינת, מפני שהיסטוריה ששר לה 12 מלך שוודיה. מה קורה לוולטר לכתוב תולדות שוודיה? מפני שהוא הכיר צרפתי, ששירת את מלך שוודיה, והספר נחשב עד היום לספר היסטוריה מאוד רציני.
נזכיר רק למאזינים המועטים שפספסו אותנו בשבוע שעבר, שאנחנו עוברים על ההיסטוריה והתרבות של צרפת, דרך אנשי הרוח והיוצרים הגדולים שלה, ובשבוע שעבר דיברנו כאן בהרחבה על וולטר, הסטיריקן, המחבר של...
הפילוסוף.
הפילוסוף. ואתה אומר, יש ספר שלא התייחסנו אליו, אפילו שניים.
כן, הספר הראשון זה תולדות מלך שוודיה, קארל ה-12, שהגיע לשלטון בגיל 15, ושלוש שנים לאחר זאת יצא למלחמה עם כל השכנים, כולל רוסיה, והצליח בקרב הראשון נגד רוסיה, נפלו 17,000 רוסים ו-600 שוודים.
איך הוא עשה את זה?
כי הוא ניצל סערת שלג.
אז הפעם דווקא השלג פעל לרעתם של רוסים.
שוודים, כי האויבים היו שוודים.
הבנתי, הכל יחסי.
כן.
כשהם נלחמים בצרפתים, אז הרוסים יוצאים כשידם על העליונה, אבל כשמגיעים השוודים, אז אפילו הרוסים לא יכולים לעמוד בסיבולת הקור שלהם.
אבל גורלו של קארל ה-12 לא היה כל כך חיובי, מפני שעד הסוף פיוטר הגדול, צאר הרוסי, הצליח לנצח אותו. הוא ברח לטורקיה, וכאשר הוא חזר מטורקיה, הוא נרצח, עד היום לא יודעים על ידי מי. ויש חשדות שהוא נרצח על ידי חייליו הוא.
למה?
שרצו להתפטר ממנו. קפץ ממלחמה למלחמה.
זה היה בגיל צעיר יחסית?
כן, הוא יצא למלחמה בגיל 18, הוא נולד ב-1682,
כן.
ונרצח ב-1718.
אז ממש צעיר, בן 36.
כן, והפסל שלו בשטוקהולם מצביע רוסיה, כדי לציין שהאויבי יבוא משם. אבל יש עוד פרשה מעניינת בזה, אחרי שפיוטר הגדול ניצח, הוא הזמין את כל הגנרלים השוודים, השבועים, לארוחת ערב, והרים כוס להם. הודות לכם, למדתי מלאכת המלחמה.
אבל וולטר, כשהוא מספר את כל הסיפורים האלה בספרו, הוא עושה את זה מתוך איזושהי נאמנות היסטורית, פשוט מתאר מה קרה
לא,
שם?
לא, זה ספר...
או שהוא מנסה איכשהו גם לבקר את צרפת דרך הסיפורים על שוודיה.
לא, צרפת לא הייתה מעורבת במלחמה הזאת. הוא רוצה לתאר גיבור צעיר, נמרץ, אשר לא כל כך האמין בפילוסופיה, אם כי דרך אגב, הוא אגב המתמטיקאי, שביקש לשנות את השיטה היסרונית בשיטה אוקטוגנית. במקום 10,
8,
כן.
זה לא הלך לו.
כפי שאת יודעת.
כן.
כן. ועכשיו יש עוד מחזה חשוב מאוד של וולטר, שנקרא מוחמד, או... אי סובלנות, ואני לא אדבר על המחזה הזה כל עוד גלי צהל לא ישיגו לי מצהל שני טנקים לפני הבית ושני טנקים מאחוריו, מפני שאנחנו חיים בתקופה כאשר מהמאה השביעית משתלטת על המאה ה-21, ואני רוצה רק להזכיר שצייר מדנמרק מסכן עשה תמונתו של מוחמד, ואז השגרירויות הדניות עלו באש בארצות ערב. כל עוד שאין לי הבטחה צבאית כזאת, לא אדבר על המחזה. נעבור.
Thank you.
ובכן, אנחנו עוברים עכשיו לז'אן-ז'אק רוסו, שהוא היה, אני רוצה להגיד לך, קשה לי לדבר עליו, מפני שאפשר להגיד שמנעוריי הורעלתי נגדו על ידי מורה אשר הריס את וולטר. והיחסים בין וולטר לרוסו לא היו כל כך שפירים.
מה, הם היו אויבים גם מבחינה אינטלקטואלית או שרק מבחינה חברתית?
תראי, רוסו הוא הוגה כביר, והוא משפיעת היום על ארצות הברית, על אירופה המערבית, אבל באופן אישי הוא היה אדם מוזר מאוד, והוא היה קצת פרנוי. אתן לך דוגמה. הוא נשא אישה חצי אנאלפבטית, כי הוא פחד מנשים חכמות. שמה שהיה תרז לבשר, היא לא הייתה מסוגלת לקרוא את השעון. כשמשל מה השעה, היא לא הייתה מסוגלת להבחין באורלוגין. תראה, היא הייתה, אני לא רוצה להשתמש בביטויים בלתי אקדמיים, אבל כאשר כומר אחד בא לבקר אצלו ולא בבית, בערב היא סיפרה לו, האפיפיור היה פה.
הבנתי.
כן, אתה
מבינה. אז היא לא הייתה חכמה גדולה, אתה אומר.
ו...
לא, אבל יכול להיות שהוא התאהב בה בלי קשר ליכולות האקדמיות שלה. אתה לא מקבל את זה.
אני לא יודע, מפני שקודם כל היא ילדה לו 5 ילדים.
נו, יפה.
והוא מסר את כל הילדים לבית היתומים מיד אחרי הלידה. וכאשר וולטר תקף אותו על התנהגות בלתי מוסרית, דרך אגב, לא וולטר בכלל לילדים, אז הוא השיב שבבית היתומים דואגים יותר לתינוקות שלי מי אני יכול לדאוג. וכאשר האופרה שלו, דבן וילאז' הושגה בוורסאי מול המלך לואי ה-15, והמלך בא לברך אותו, הוא נעלם. ושאלו, איפה היית? הלכתי להשתין. ככה שזה לא כל כך אדם מאוזן.
אני חייבת להגיד שהסיפור עם המלך והאופרה בסדר עוד עובר, אבל מה שסיפרת על הילדים, מבחינתי זה להתחיל את מערכת היחסים שלנו עם ז'אן-ז'אק רוסו ברגל סופר שמאל. פשוט מסר את כל הילדים שלו?
5, רק 5.
אחד אחרי השני לבית היתומים?
כן.
זה נורא.
זה נורא, אבל אם כי עוד נדבר, אחת הפגישות שלנו הבאות, נדבר על אחד מראשי התנועה האנציקלופדיסטית, ז'אן דלאמבר, שהיה גם כן תינוק שנמסר לבית היתומים עם לידתו.
בסדר, זה לא הופך את המעשה ללגיטימי.
בשום אופן לא. אבל לשם מה קיימים בתי יתומים.
קצת התחלנו מהסוף, דיברנו עליו כאב וכאדם מכובד שמציג אופרות, אבל בואו בכלל נבין קודם כל מי הוא, באיזו תקופה הוא פעל.
הוא נולד ב-1912 והלך לעולמו ב-1778. וכאן עם המשפחה שלו ועם הלידה שלו נפתח כבר קופסת המסתורים. ברוב הספרים כתוב שאביו היה שען שפשט את הרגל. והוא כותב שאביו היה שען של ההרמון של הקיסר הטורקי. אני לא יודע למה אנשי ההרמון היו זקוקות לשעונים. אבל כשהוא שמע שאשתו יולדת, הוא חזר מקוסטנטינופוליס.
מאבא שלו?
כן, מקושטה.
שהוא גם לא מסר אותו לבית היתומים.
וכעבור זמן מה הוא התפטר מן הבן שלו.
אז בקיצור, הוא עשה את מה שהוא למד בבית.
כן.
אז איך אבא שלו התפטר ממנו עצמו?
הוא טען שהוא פושט רגל, ושבסכנת מאסר, ומוטב שהדוד והדודה של הבן יחנכו אותו ממני, כי אני בסכנה, אני אשלח לכלא.
ומה עם האמא?
מתה כ-9 ימים אחרי לידתו של ז'אן לקוסו.
אוי ואבוי.
כן, סיפור הסוף.
הבנתי. אז הוא גדל בעצם אצל הדודה והדוד.
כן.
ונתנו לו חינוך טוב, ואיך זה היה?
הוא טוען שקיבלתי חינוך מצומצם. א', קראתי רק הטפות קלוויניסטיות, כי הוא היה קלוויניסט, לא קתולי.
כן.
וב', קראתי את פלוטרכוס, ההיסטוריון היווני, בתרגום כמובן. הוא היה יליד ז'נב, והוא תמיד אמר, אני אזרח ז'נב ולא אזרח צרפת. סיטואן דה ז'נב, כך הוא היה חותם כל חייו.
למה?
כי ז'נב הייתה רפובליקה, וסוף סוף כל הכתבים שלו שאפו אל הקמת רפובליקה מסוימת, ואת הרפובליקה שכאשר וולטר לאג לרפובליקה הזאת וכתב ששם אין תיאטראות, כי זה המשחק הוא לא מוסרי,
כן.
הרסו רוסו, תקף את וולטר, כך שהיחסים לא היו אידיאליים.
מבחינה כלכלית?
מבחינה כלכלית זה מוזר מאוד. מצבו הכספי היה טוב, אבל הוא היה גם בזבזן.
אבל רגע, מצבו הכספי היה טוב כי הוא קיבל בירושה מהדודה והדוד את כל
לא,
הכסף,
לא, לא,
או כי הוא עבד?
הוא חוזי ספרים, והספרים היו בסלר. כך שמבחינה זאת היה כסף. אבל משום מה היה בזבזן, כשהזדקן הוא חייב להעתיק כתבים ופרטיטורות מוזיקליות.
כדי להתפרנס.
אם כי היו ידידים עשירים מאוד שתמכו בו, אם כי הוא הסתכסך עם רובם, ולמעשה כאשר הפילוסוף האנגלי חיום הזמין אותו אליו הביתה באנגליה, נתן לו את ביתו, הוא טען שחיום קושר קשר נגדו, הוא נלס לעזוב את אנגליה, כאשר כל זה לא היה בכלל מבוסס.
זו אותה פרנויה שהזכרת קודם.
כן, לא ספק.
דרך אגב, כי אמרת קודם שהוא עיד על עצמו שהחינוך שהוא קיבל כילד לא היה מן המשובחים, אז בבגרותו הוא הלך ללמוד,
רגע,
להשלים?
רגע, לפני בגרותו הוא היה תלמיד של חרט, כי אז חרטו בנחושת.
גם היום חורטים.
כן, אבל אז היה מקצוע קצת יותר מקובל מהיום.
אוקיי. לא שאנחנו חלילה וחס מזלזלים בחרטים, גם היום.
בכל הכבוד לחרטים.
יפה.
וקרה לו דבר שאני מקווה שאני יכול לתאר אותו כנעים. כשהיה צעיר וחרט, הוא איך שהוא מצא מקלט בביתו של ברונית, של אשת הצילים, הברונית דה ורנס, שהייתה ב-13 שנים מבוגרת ממנו. והוא קרא לה אימא, והיא קרא לו בן, ובסוף החשבון הוא הפך המאהב שלה.
טוב, תשמע, זה לא פשוט מה שאתה מספר. אפשר אולי היה להבין את החלק הראשון בזה שאימא שלו עצמו מתה בלידתו, ולכן הוא חופש תחליף אימא, אבל למה מהתחליף אימא הזה הוא אחר כך הגיע לאהבה רומנטית?
הוא התבגר.
בסדר, עדיין. נו, זה על אחת כמה וכמה.
הבית שכל זה קרה הוא היום מוזיאון המועדף של זכרו של ז'אן לאק רוסו.
יפה.
כן. הוא עזב אז את ז'נב ובא לצרפת מפני שהוא המציא שיטה של ציון מוזיקלי לא על ידי תווים אלא על ידי מספרים, והגיש את ההמצאה שלו לאקדמיה למדעים אשר לא קיבלה אותה.
הוא בעצם רצה להחליף את התווים שכולנו מכירים במספרים?
כן, מפני שזה יותר קל. התווים מוכרפים מכשירים מיוחדים להדפיס אותם, אבל נציין איזה מספרים,
כן.
וכל אחד ידע מהם המספרים הללו, אז פרטיטורה תיקרה בקלות על ידי המוזיקאים. מסתבר שיש היום חלקים בעולם שהשיטה שלו עדיין קיימת.
באמת?
כן, באמריקה הדרומית.
אבל אז זה לא הלך ודחו את ההצעה שלו.
כן, והוא כמובן טען שזה מפני שהם קנים בו. הוא מצא עבודה מאוד מעניינת כמזכיר השגרירות הצרפתית בוונציה. והשגרירות של וונציה קיימת גם היום, זה בניין עצום מעל התעלה כמובן, מארבע קומות, וזה השפיע עליו מפני שוונציה הייתה רפובליקה. ולכן הוא למד שמדינה מפוארת, עשירה, מפורסמת, היא יכולה להיות רפובליקה. אם כי כמובן טענו נגדו שוונציה הייתה קטנה, וזאת כל הטענות של רפובליקות, הן מתאימות רק ליחידות ממלכתיות קטנות.
כן, אבל אני מתארת לעצמי שהטענות האלה לא ממש השפיעו עליו.
ודאי שלא, את יודעת עד הסוף, בצרפת זה רפובליקה. והיא לא קטנה. כאשר הוא היה בצרפת, הוא התיידד עם דידרו. דני דידרו היה הכוכב של האנציקלופדיסטים.
Okay.
כלומר, ראש התנועה החלוצית האינטלקטואלית הזאת, שנסה לשנות את פני התרבות הצרפתית והאירופאית.
ועליהם אנחנו נדבר בשבוע הבא.
כן. אבל כמובן, הוא רב עם דידרו. אחרי שהוא התיידד איתו, הוא רב עם כל הידידים שלו. מישהו טען שהם קושרים קשר נגדו.
תשמע לי שהוא היה צריך לקבל טיפול תרופתי.
בגלל זה הרבה אנשים לא מאוהבים בו עד היום הזה.
אם כי אמרנו, רעיונות שלו בהחלט הצליחו והשפיעו השפעה רחבה, ואנחנו עוד נגיע עליהם. אבל מאותה תקופה, ממה הוא מתפרנס? אמרת הרי שהוא כן הצליח להתפרנס מכתיבה, אבל כאן נשמע לי שהוא עדיין לא בשלב הזה.
לא, קודם כל הוא התחיל עכשיו לפרסם. הוא פיתח פילוסופיה של האדם הטבעי, והכתבים שלו מתחילים בהצהרה מהדהדת. האדם נולד חופשי, ובכל מקום הוא בזיקים.
כן.
וזה כמובן תהיה הסיסמה של המהפכה הצרפתית. ב-1749 הוא נסע לבית הסוהר והסן לבקר את ידידו דידרו, שנקלע מפני שהוא עבד על האנציקלופדיה. זה לא היה שמח באותה תקופה בצרפת, וזה נדבר בשבוע הבא.
רק בכל זאת, מי המלך באותה תקופה?
המלך היה לואי 15, אחד המלכים הגרועים ביותר של צרפת.
למה?
מפני שהסיסמה שלו הייתה אחרינו המבול. הוא ידע שצרפת מתקדמת, לקראת איזו מהפכה, אבל הוא לא היה מסוגל לתקן את הדברים כדי שהמהפכה הזאת לא תפרוץ.
כלומר, אכפת היה לו רק לשרוד פוליטית בעצמו.
לא בעצמו, רוצה... עם גברת דה פומפדור.
יפה, אז בעצמו וביחד עם האהובה שלו, אבל הוא לא רצה לעשות שום דבר כדי לחזק את המדינה מבחינה עתידית.
הוא
רק רצה לשרוד. שיש כמה מנהיגים כאלה, שזו מטרתם היחידה.
למה את רומזת?
לא רומזת, אני רק מציינת עובדה.
כן, את צודקת. אבל הוא גם רצה להיענות, והוא עודד את התיאטרון, האופרה, הבלט, אבל בהבדל ללואי 14, אשר רקעת בבלט, לואי 15 לא רקעת אישית. אבל דרך אגב, זה פרט מעניין, כאשר הוא התחיל להזדקן, והופיעו שערות שיבה, אז כל אירופה התחילה לכבוש פיות נוחרות לבנות. כדי שהוא לא ירגיש רע.
שלא ירגיש יוצא דופן.
זה אופנה שהיא נמשכה עד לולי ה-16.
בקיצור, הוא לא היטיב עם צרפת.
לא, אבל ז'אן-ז'אק רוסו היטיב עם הספרות העולמית.
סיפרת קודם, ואני קטעתי אותך כדי לדבר על המלך, איך ז'אן-ז'אק רוסו הלך לבקר את דידרו בכלא.
כן.
מה קרה במפגש הזה?
קרה שכאשר הלך לכלא, קורא עיתון. ובעיתון היה כתוב שהאקדמיה של דיג'ון מציע לקוראים להשיב על השאלה, האם התפתחות המדע ואומנות כן היטיבה עם המין אנושי או לא. והשיבה בשלילה.
מי השיב בשלילה?
רוסו.
רוסו אמר שהיא לא היטיבה עם המין האנושי?
כן, מפני שהמין האנושי איבד את עצמאותו והוא שחט, ורצה רק אנוכיות ורק תענוגות. על כן, האדם הטבעי הוא לא האדם הזה של היום, אלא האדם הקודם. היה פילוסוף אנגלי בשם הובס, שטען שהאדם הקודם, הקדמוני, היה מלחמת הכל נגד הכל.
כן.
והחיים היו קשים וקצרים. רוסו מתקן את התורה הזאת ואומר, נכון שהאדם הטבעי היה דומה לבעל חיים.
כן.
אבל הייתה לו מה שאין לבעלי חיים. הייתה לו חמלה. והחמלה הזאת עזרה לו לעזור להוריו, לילדים הקטנים, וזה יסוד הציוויליזציה.
יש פה למעשה התנגשות בין שתי דעות. האחת שאומרת שטבע האדם טוב מיסודו, וכשהוא חי בחברה הטבעית ללא כל המגבלות והחידושים וההמצאות של החברה המודרנית,
זה רוסו, זה רוסו.
זה רוסו.
כן.
במצב הזה דווקא המצב אידיאלי. כולם דאגו אחד לשני, והאדם מיצה את הטוב הזה הטבעי שקיים בו. לעומת זאת, הובס מתאר מציאות אחרת, שללא...
גם תקופות אחרות.
נכון. כן. שללא הסייגים והכללים החברתיים, הייתה, כפי שאתה אומר, מלחמת כל בכל. כל אחד היה נלחם באחר, ובסופו של דבר היינו מגיעים לאסון ממש.
כן, אבל רוסו אומר שבגלל התפתחות האומנויות והאי שוויון בחברה, שוב יש מלחמה, ועל כן אנחנו חייבים לחזור למשהו יותר מוסרי. כלומר, אנחנו חייבים למצוא משטר שהוא קרא לו החוזה החברתי. לקונטרה סוציאל, שהוא ספר בעל השפעה עצומה על התפתחותה של אירופה, וטוען שהספר הזה חייב להביא לחירות בחברות, מפני שהחוזה החברתי חייב להגדיר מהי לוולונטה ג'נרל,
רצון הכלל. כן, אבל כשרוסו מדבר על אמנה חברתית כזאת, הוא לא מדבר על חזרה באמת למצב ללא טכנולוגיה, ללא קדמה.
לא, להפך. על המצב המנוון בגלל הטכנולוגיה אפשר לחזור לתואר המידות על ידי חוזה חברתי. שהחוזה חברתי חייב להבליט מהו רצון הכלל, לוולונטה ג'נרל. אבל אל תשכחי שהפורמולה הזאת יכולה להיות מסוכנת. מפני שגם היום בבורמה, הדיקטטורה הצבאית טוענת שהיא ממלאת לפי הרצון הכללי לוולונטה ג'נרל.
אז איך, מי קובע מהו הרצון הכללי?
בגלל זה יש אנשים, שאני רוצה להזכיר אותם, רבים מאוד, שמאשימים אותו אפילו בטרור של המהפכה, ואחרי זה בסטליניזם, ושסטלין נותן, שזה רצון שלי, כן. בדיקטטור. אני מייצג את רצון הכלל.
איך רוסו חשב שצריך לקבוע מהו רצון הכלל?
הוא לא הספיק, כלומר, הוא מת לפני המהפכה, אבל הוא זרע את הפידתית הזרעים לתסיסה חברתית יוצאת מן הכלל. למעשה, הוא היה הראשון שתקף אפילו הקניין הפרטי. ובזה אפשר להגיד שהוא אב קדמון לסוציאליסטים, מפני שהוא טען שהקניין הפרטי הוא מה שמשקיט את העם. הוא מעודד את האנוכיות, וכל אחד רוצה להיות יותר חשוב מהשני. דרך אגב, הוא גם הטיח את ההשכמות הללו במה שהוא מסר לאקדמיה של דיז'ון, שהצטיינות באמנות, במוזיקה, בציור, גם כן מעורר קינה, מעורר איזושהי עליונות מדומה של האומנים. ככה שהוא אדם מסוכן מאוד, מפני שאפשר לפרש אותו בצורה מאוד תרבותית לטובת הציביליזציה וגם לטובת הדיקטטורה.
Le premier choc fut terrible, la mêlée indescriptible, on s'est battu comme des fous. J'ai pour ma première bataille reçu une belle entaille, mais je suis resté debout. Moi qui détestais la guerre, car je suis humanitaire, je pouvais pas en croire mes yeux. Sans vouloir jouer à l'apôtre, c'est moi qu'entraînais les autres, oui j'étais le plus furieux. C'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance, comme si c'était le grand soir. Que l'on soit syndicaliste, anarcho ou socialiste, tout chacun fait son devoir. Certes, cela est pénible, quand on a le cœur sensible, de voir tomber les copains. Mais quand on est sous les armes, on ne doit pas verser de larmes, on accepte le destin. Qu'on sache que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car dans ces terribles jours, on laisse l'internationale pour la victoire finale, on la chantera au retour.
Ou lo kuvea ezeshem siagim ou klalim, איך היא קבעה אותו רצון כללי?
אל תשכחי שהוא מת לפני שפרוץ המהפכה.
כן.
הוא לא יכול לתאר לעצמו איך זה יהיה. הוא חשב שעל ידי, דרך אגב, הוא הריץ את שוויצריה. הוא היה שוויצרי,
נכון,
למעשה.
נכון, אמרנו שגם כינה את עצמו אזרח ז'נבה.
כן. ובשוויצריה יש דמוקרטיה. יש קנטונים כל כך קטנים שההחלטות נתונות לידיהם של כל התושבים. שהם מתכנסים באח.
אבל הוא התייחס ומדלים. לזה, כלומר, הוא קורא לשינוי שיטת המלוכה לקראת משטר דמוקרטי או רפובליקני, או ש...
הוא לא מאמין שמדינה גדולה יכולה להתנהל בצורה דמוקרטית. ודרך אגב, זה גם דעתו שמות הזכיר.
כן.
אל תשכחי. שהמדינות הקטנות טובות לדמוקרטיה ורפובליקות, לא המדינות הגדולות.
והספר שלו, כשהוא מתפרסם עם רעיונות בסך הכל מאוד מהפכניים, מתקבל
בהתלהבות. ואחרי זה הוא כתב ספרים נוספים.
כן.
הוידויים. זה למעשה פתיחת ז'אנר חדש בספרות. ופרויד למשל מאוד העריך את הספר הזה. מפני ששם רוסו ללא כל בושה מיותרת מתאר שכאשר המורה שלו הייתה מרביצה לו על הטוסיק החשוף שלו, הוא חש תענוג. ובזה למעשה הוא פרץ את הטאבו הגדול ביותר, ופרויד בצדק יכול היה לראות בו אחד הקודמים שלו.
כן, אבל זה ספר שיש בו גם רעיונות פילוסופיים, או שהמטרה היא בעיקר לבדר?
יש רעיונות פילוסופיים, כפי שנדבר מיד, אבל קודם כל זה חשיפה טוטלית.
כלומר, זה ספר אוטוביוגרפי.
עוד איך. למעשה זאת האוטוביוגרפיה הראשונה, האמיתית, מבחינה מודרנית.
ומה, זה מורכב מוידויים של רוסו?
כן.
על כל מיני רגעים שונים בחייו.
וגם על עכשיו הסצנות הפתטיות או לא פתטיות של היחסים שלו עם נשים אחרות, כמו למשל הברונית מבית ורארס, גם כן הכל מתואר שם.
זאת שהוא קרא לה אימא.
אימא. אז הוא כתב רומן.
רגע, בשלב הזה הוא כבר נשוי לאישה...
כן, תלזה בסור, כן. בדרך אגב, אנציקלופדיה בריטניקה מגדירה אותה כסמי-ליטרייט, חצי...
משכילה.
לא משכילה, אבל ליטרייט אומרת לה לקרוא.
כן.
אבל היא לא יודעה לקרוא, או חצי לקרוא. אני לא רוצה להיכנס לתחום הדקדוקי הזה.
דרך אגב, היא לא התנגדה לו כשהוא... שלח את הילדים לבית היתומים. תסלח לי שאני עוד תקועה בנקודה הזאת, אבל היא מטרידה מאוד.
היא לא הייתה בעלת כוח אינטלקטואלי שתתנגד. תוך כדי כך, הוא כתב אופרה. הוא גם התערב דרך כלל, הוא מומחה למוזיקה.
כן, הוא... אמרת אז שהוא רצה להחליף את שיטת התווים.
לא, אבל הוא התערב במריבות המוזיקליות. הוא טען שהמוזיקה הצרפתית, שמנצל ידי לילי, נופלת בערכה מן המוזיקה האיטלקית. זה לא הינים בצרפתים.
לא, בטח שלא.
המיוצגת על ידי פרגולזי, שכתב אופרה לשם העוזרת הגבירה לסרבה פדרונה, אשר הוצג בפריס בתחרה גדולה. למעשה הוא תמך במוזיקה האיטלקית כנגד המוזיקה הצרפתית. סוף סוף הוא היה יצויה דז'נב. הוא היה אזרח ז'נבה, הוא לא היה אזרח צרפתי, לפי דעתו.
כן.
לצערי הרב, אין לי כל נתונים על המוזיקה של ז'נב.
אבל בכל זאת באופרה, איזו אופרה הוא כתב?
הוא כתב אופרה בשם קוסם הכפר, לדובר די וילאז', שמדובר על עיקר צעיר ועיקרה צעירה, שאוהבים, רבים, והקוסם של הכפר מפייס ביניהם. והסוף זה כמובן... ריקודים ואהבה, ניצחון אהבה, וזה הוצג בוורסאי מול המלך לואי ה-15, שעשה לברך אותו, אבל הוא משום מה הוא נעלם. וזה גם כן אחד ההוכחות שהוא היה קצת פרנואי. וולפגנג אמדאוס מוצרט, בעקבות האופרה הזאת של רוסו, כתב בסטיין בסטיין, שזה למעשה אופרה מקבילה בנושא.
והדמיון בין שתי היצירות, בין שתי אופרות, הוא בעיקר מוזיקלי.
כן, אותו סגנון, נעים ומשעשע של המאה ה-18, שהדוגמה הקלאסית ביותר היא זאת של מוצרט.
בואו נשמע.
הוא כתב ספר פסיכולוגי, למעשה ספר שהוא רומן במכתבים. והנושא הוא ז'ולי ולנובל אלואיז. ז'ולי או אלואיזה החדשה. קודם כל יש להגיד מי הייתה אלואיזה הישנה. זה סיפור של ימי הביניים.
מה, של אלואיז והבלר?
כן. הבלר היה איש כנסייה שאהב בחורה, וקרוביה של הבחורה סירסו אותו.
זהו, צריך לומר שהוא היה אמור ללמד אותה. הוא היה בעצם המורה שלה.
לימד אותה, כן,
המורה שלה. הוא היה המורה שלה, אבל במהלך הלימודים הם התאהבו אחד בשני.
הם התחתנו.
למגינת ליבו של הדוד ושל המשפחה, שלא הסכימה לקבל את הקשר הזה ביניהם.
אותו דוד שכר ביליונים שפרצו לדירתו של הבלר, אשר היה נשוי, הם התחתנו מול הכנסייה.
כן.
וסירסו אותו. התוצאה הייתה כמובן שהיא הלכה למנזר ונסתגרה במנזר. הוא המשיך להיות פעיל בתחום הכנסייה והציבורי, אבל הוא כתב על המכתבים.
זהו, הם התכתבו אחד עם השני, וזה מה שהפך את הסיפור שלהם לכל כך מיוחד, כי המכתבים האלה הציתו את דמיונם של רבים.
והם גם קבורים היום יחד בבית הקברות פייר לשז. והמורה הביא אותנו, תראו, כאן הם המאוהבים לדוגמה.
יפה. ואתה אומר שגם ז'אן ז'אק רוסו התלהב מאוד מהסיפור, והוא כותב עכשיו ספר חדש שמתאר את הרפתקאותיה של אלואיזה חדשה.
כן.
מי זאת?
זה בחורה בשם ז'ולי, אשר היא מאוהבת באדם בשם סאמפרו, אבל הוא לא אציל והיא אצילה. על כן אביה מכריע אותה לוותר על סאמפרו ולהינשא לגבר שהוא מצא, והוא היה אחד מידידיו. כלומר, הבעל שלה הוא בגיל אביה.
כן.
אבל היא מסכימה לזה. ויש כמובן חילופי מכתבים. הספר הזה הייתה הצלחה עצומה. אפילו המתינו מחוץ לשערי בית הדפוס, שהמהדורה תצא, מפני שהמון אנשים כתבו ובכו, והיו אנשים שכתבו לז'אן ז'אק רוסו, מהי האמת, זה באמת קרה או זה לא קרה. זה הייתה לא מן הצלחה שאפשר לקרוא, שהיא דומה להצלחות המודרניות של המאה ה-21.
אבל מה סוף הסיפור?
סוף הסיפור שהיא מוותרת, בגלל זה היא אלואיזה חדשה. מוותרת, היא נפגשת עם סאמפרו, היא לא מגדלת בעלה, והחיים נמשכים, יש להם ילדים.
אוי, זה נורא עצוב.
זה נורא עצוב, כן, בגלל זה. זה עורר דמעות, והדמעות מעוררות, כפי שאת יודעת, הצלחה קופתית.
הנה, גם אני כבר בדמעות מהסיפור הזה. אבל למה, מה הוא רצה להגיד בזה? שבסוף החברה מנצחת?
דרך אגב, היא ממשיכה לאהוב את סאמפרו, והוא אוהב אותה. אבל בגלל התנאי החברה, וכאן הוא מאשים את החברה, מפני שסאמפרו לא נתקבל אלי אביה, כי אביה היה אציל, וסאמפרו לא היה אציל, על כן זה למעשה ספר נגד המשפטים הקדומים של האצולה.
זה מאוד מעניין, כי ז'אן ז'אק רוסו נלמד בעיקר באמת כפילוסוף. האמנה החברתית שלו והרעיונות הפילוסופיים שלו, כפי שאמרת, משפיעים עד היום. אבל אני רואה שהוא היה גם עסוק מאוד בכתיבת פרוזה.
איזה פרוזה? גם הווידואים וגם הספר הזה שאני הזכרתי.
וגם האופרה במובן מסוים.
כן, זה כמובן אירוטית מאוד האופרה הזאת. דרך אגב, יחסים עם נשים אחרות לא היו לו. הוא נשאר עם אותה אישה מוזרה וחצי אנאלפביתית.
נו, לפחות זה, זה דווקא נקודת זכות. למרות אין מה לעשות, כל מה שאתה תגיד עכשיו עליו, על אחים הפרטיים שלו, זה יחביר נוכח העובדה שהוא מסר את ילדיו לבית היתומים בעיניי.
אבל הוא טען שהוא לא יהיה אב מוצלח.
הבנתי את הטענה הזאת, אבל שיספרו את זה לילדים
שלו. אבל ההיסטוריונים, דרך אגב, ההיסטוריונים מזיקים אותך. מבני שהם אומרים שהתמותה בבתי יתומים באותה תקופה בצרפת הייתה גדולה מאוד.
בטח, גם הרבה חום ואהבה לא קיבלו שם.
ודאי שלא. על כן, את צודקת במובן מסוים. ומעניין מאוד שאחרי שהוא היה כל כך ידוע, שהוא הוזמן על ידי כל מיני אנשים עשירים וחשובים, בין השאר הזכרתי, שהוא הוזמן לאנגליה,
כן.
על ידי פילוסוף יום, אבל עם כל הידידים הוא רב והסתכסך, וטען שהם קושרים קשר נגדו.
הוא קיבל איזו עזרה נפשית, או אז זה היה פחות מקובל?
המילה פרנויה לא הייתה ידועה, אבל כל אחד תפסו שאופי שלו, משהו לא בסדר, כן. לאחר זאת הוא כתב ספר נוסף אחרון, שנקרא חלומותיו של מטייל בודד. דרך אגב, הוא עסק גם בבוטניקה. בערב חייו הוא היה נהג לטייל לבדו במקום מסוים נידח, ובודק את הצמחים. הוא היה גם בוטניסט.
כן.
ואוסף אותם, הוא מסדר אותם באלבום, הוא מציין כל מיני הערות שהן נכונות ושנה בוטנית. יש להוסיף, כל פעם נמצא איזשהו פטרון עשיר שנתן לו אפשרות להתקיים בארמונו או ליד ארמונו, והשתעשע בשיחה איתו, מפני שרוב הוא אדם משכיל ומאוד מקורי. וככה ביום אחד, כאשר הוא טייל עם אחד אותם העשירים שנתנו לו עזרה וסיוע, הוא נפל באמצע טיול ומת.
רגע, רגע, לפני שאתה הורג אותו כל כך מהר, ספר לנו עוד על הספר הזה שאתה מדבר עליו. הספר האחרון שהוא פרסם, על המטייל הבודד.
זה קודם כל תיאור של נופים. הוא הרגיש יותר טוב עם נוף בודד.
מאשר עם בני אדם.
בדיוק.
שזה מצחיק, כי הרעיונות הפילוסופיים שלו בדיוק מדברים על שיתוף פעולה והאמנה חברתית.
אבל הייתה סתירה.
בני אדם שהתחברו אחד לשני, ובחיים הפרטיים שלו הוא היה אדם בודד.
כן, אולי מסוגל לחיות עם ידידות עם אנשים אחרים. קודם כל הוא היה מאוד מאוד בטוח בערכו הוא.
כן.
ועל כן הוא טען שאחרים מקנים בו. ועל כן הם קושרים קשר נגדו. הוא למעשה היה אדם מומלל.
פרנואיד באמת, לפי הספר.
החלומות של מטייל בודד, זה ספר על בוטניקה, הוא כותב על כל מיני...
כלומר, פשוט מתאר נופים.
נופים, כן, אבל זה ספר מאוד יפה במשנה ספרותית. אני ראיתי ניתוח דקדוקי על השימוש המאוד מאוד גאוני של הפועלים, אשר חייבים לבטא פעם אחת את המים, פעם שנייה את הערב, אחרי זה הלילה. השחר, הוא היה סופר גדול.
מתקרבים כבר לסוף התוכנית, מה שמחזיר אותנו אל מותו של ז'אן ז'אק רוסו. אתה אומר זה קרה פשוט במהלך טיול
עם ידידו העשיר שתמך בו. אפשר דרך אגב לעשות רשימה של כל העשירים שתמכו בו ולקבל ספר הטלפונים שלא היו קיימים אז.
מזה בעצם הוא התפרנס?
של עשירי פריז, כן. כן, ומדי פעם הוא נשאר בי כסף, ואז בזקנתו הוא התפרנס על ידי העתקת כתבים.
כן, כפי שאמרת.
כפי שאמרת.
ואז הוא הולך, מטייל איתו, פשוט נופל ומת?
כן, אבל יש סיפור אחרי המוות.
כן.
הוא נקבר במקום מסוים. אחרי זה, משום מה, עם המהפכה הצרפתית, קם סערה נגדו, כי הוא אחראי לזוועותיה, והוא אחראי למעשה לרעיונות שהם ביסוד המהפכה. זה הימין טען. השמאל טען שהוא גיבור מהפכה. ועל כן הקימו לו פסלים, הוציאו את הגבייה שלו מן הקבר, והוא קבור היום בפנתיאון.
כן.
זאת אומרת, מקום המקודש שבו צרפת שומרת על שלדי גדוליה.
וכתוב שם, אם אני לא טועה, שלגברים האלה אנחנו מודים?
לא, כאן יש בעיה. יש כתוב, לגברים הגדולים המולדת עשירה תודה.
בדיוק.
אבל קרה משהו אחר.
שפתאום היה צריך להכניס לשם גם אישה.
גברת קירי.
כן, מרי קירי.
כן.
ואז שינו את הכתובת?
כן, זה לא כתוב הגברים, אלא הנשים.
נו, יפה. בשעה טובה אנחנו עברנו מהתייחסות גברית בלבד להכנסת גם נשים לתוך הפנתיאון הצרפתי.
הודות למדאם קירי.
אז אם אנחנו מנסים בסיום התוכנית להעריך את השפעתו של ז'אן ז'אק רוסו, קודם כל שני הצדדים מסכימים שהרעיונות שלו היוו בסיס למהפכה הצרפתית. המחלוקת היא האם הם גם היוו בסיס לברוטליות של המהפכה, לטרור שאפיין אותה, או שרק בסיס רעיוני אידיאולוגי.
תלוי כיצד אתה מפרש. רצון הכללי, לבולות הג'נרל. הרי רובספייר, שהיה טרוריסט למעשה, טען ש...
מראשי המהפכנים.
רצון הצרפתים.
כן.
טען למעשה שהוא מייצג את רצון הכלל. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לדעת, סוף סוף המהפכה ניצחה.
כן.
אבל כן, כנראה שרובספייר כן נתמך על ידי הרוב של האוכלוסייה. אבל כן, התורה של רוסו על הרצון הכללי כן נכונה. אבל גם דיקטטורים יותר מאוחרים, אפילו סטלין, טען שהוא מבצע הרצון הכללי, שהוא רק מכשיר הרצון הכללי. אם כי הרצון הכללי היה תמיד מגולם בפסלים שלו, מה שלא כל כך התאים לתיאוריה.
אבל ז'אן ז'אק רוסו, כבר שאלתי אותך את זה בעצם קודם, כשהוא מדבר על הרצון הכללי, הוא מדבר על רצון כללי שנקבע על ידי, למשל, סקר, כמו בחירות,
אז אין
או
טכניקה.
שהוא מדבר, אין טכניקה.
על ידי זה שאין טכניקה,
בעצם נפתח הפתח,
בדיוק.
גם לדיקטטורים הגדולים ביותר, להגיד אנחנו יודעים מהו הרצון הכללי, כפי שדיבר עליו למשל ז'אן ז'אק רוסו.
כן, וכפי שדיברת היום, הדיקטטורה בבורמה.
איך המלך אז קיבל את הדברים?
המלך הריח אותו כבר מוזיקאי.
כן.
אבל הוא הבין שהוא למעשה מסוכן. אבל כן, הוא התייחס בקרירות. דרך אגב, המלך הזה לא היה אדם חכם. המלך שיבוא אחריו, לא היה 16, ושיהיה קורבן מהפכה, לפחות עסק בעבודות פרטיות. הוא היה מסגר וגם גיאוגרף, אבל לדוי ה-15 לא היו לא נטיות מלאכתיות, רפרדית ככה, נטיות לעבודת כפיים. וכאן אני רוצה להוסיף עוד משהו. רוסו כתב גם ספר החינוך.
ספר חינוך?
שנקרא אמיל. אמיל זה שם התלמיד. ואמרו לו, התוכנית שלך, אדון רוסו, לא מתאימה לכלל התושבים, מפני שהוא טוען. קודם כל הוא טוען שעל גיל 12, הילד הוא מין חיה קטנה.
טוב, אני כבר הבנתי שעם כל באמת הערכה הרבה, לפועלו הפילוסופי של רוסו, בילדים הוא לא גאון גדול.
רגע, אחרי 12.
כן, מה קורה?
מה 16, הוא מתחיל להתגבש כאישיות. אבל כן, הוא זקוק לו מורה פרטי.
או לבית יתומים, שיזרקו אותו שם.
לא, מורה פרטי, זאת אומרת. אמרו, מה רוסו? התוכנית שלך לחינוך הנוער הוא בלתי אפשרי.
כן, אין לנו מספיק מורים.
ורק אנשים עשירים יכולים לעשות לעצמו. הוא הסכים. שהתיאוריה היא מופשטת, אבל העיונות הכללים, הוא למשל דרש מכל אנשים העשירים שהילד שלהם ילמד מקצוע. מקצוע...
אמיתי.
אמיתי.
לא רק שישחק בקלפים ויענה עם הכסף של ההורים שלו.
לא, שינגר.
כן.
למשל. זה רעיון מתקדם. והשיר זכה להצלחה גדולה מאוד. כל מיני דוכסים צעירים התחילו עם נגרות. מה שלא שינה את האווירה הכללית של צרפת.
נדמה לי שעדיף לא לסיים את התוכנית בעצות של רוסו בענייני חינוך, כי כבר קבענו את עמדתנו בעניין הזה. עדיף אולי לחזור לרצון הכללי שהוא מדבר עליו, ולכך שהוא למעשה נותן תקווה למין האנושי, שיכול גם בימים של קדמה ואינדיבידואליזם, לחזור לאיזו שגרת חיים חיובית, מלאת חמלה, כזו שמאפשרת לכל אדם לחיות עם בני האדם האחרים בשלום ובשלווה.
הוא אדם מוזר מאוד, אבל גדול.
שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק שביעי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, גל חי ושחף בן לוי. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך סוויטות של ז'אן פיליפ רמו וביוולדי, צלילי ברוק של ג'רמי קלארק, צלילי סרטיו של מוריס ז'אר, קונצ'רטו לנבל של פרנסואה וולדו, יצירותיו של אלפונס אלברטן, האופרה של מוצרט בסטיה ובסטיין, האופרה העוזרת הגבירה של פרגולזי, שירי עם שוויצרים, צלילי הרנסנס ושירי המהפכה הצרפתית.